יותר יסודיות, מה הקשר בין איסור אכילה לבין איסור הנאה, ומה כמובן האופי של איסור אכילה ואיסור הנאה לפי הקשר. הם מחוברים, אז יש כאן אמירה על שני איסורים. אם אני רואה אתם כאיסורים בודדים ועצמאיים, אז כל איסור בנפרד. אז האסטרטגיה שלנו היא ככה, קודם כל היום נמפה את הסוגיה. מה יש לנו בשני הדפים כדי להכיר את כל האזורים, את כל החלקים, כדי לדעת מה מתרחש בסוגיה. אמרתי לכם הרבה פעמים, לפני שבודקים סוגיה, ממפים אותה. מה יש, איזה ראשונים, איזה נקודות, איזה טקסטים מעניינים, איזה... לפני שמתחילים את הניתוח, רק לדעת, לראות את השטח נכון. אז נמפה את הדפים. אחר כך נקפוץ לשאלות היסודיות שקיימות בעיקר ברמב״ם, ומרצה שם ביום שישי נחזור וננתח ובעצם נעמיק בדרשות של רבי אבו והדרשות של חזקיה והדרשות הספציפיות של ביהודה ורבי מאיר. אבל בואו נבנה איזה רקע למדני, איזה רקע יסודי לכל הנושא הזה, שאחר כך נוכל להעריך יותר את הדרשות. כי סתם מסתכל על הדרשות, דרשות יפות, יש כאן כיוונים כלליים, אפשר לראות מגמה אחת ברבי אבו ברור ומגמה אחרת בחזקיה. לפני שנגיע לאיזה חידוד ואמירות יותר חדות, קשה להתמודד עם הדרשות. אז קודם כל מיפוי, מה יש לנו? יש לנו מחלוקת בסיסית בין חזקיה לבין רבי אבו. קודם כל, מי שיודע משהו, נחזור קצת להכיר את האנשים האלו, מי זה חזקיה, מי זה רבי אבו, איפה היו, מה זה? אז לפחות יש קשר ביניהם, כי חזקיה לימד את רבי יוחנן שלימד את רבי אבו. אז מדובר פה במחלוקת אין-האוס, מחלוקת פנימית. רבי אבו חולק על רבו של רבו, רבי יוחנן. אז רבי, בואו נתחיל עם חזקיה. חזקיה זה באמצע סוף מאה השתיים, והוא תלמיד של רבי חייא בטבריה. המוקד הוא בטבריה, בירושלים קשה לחיות, אז כולם עברו לטבריה. ישיבתו בית מדרשו של רבי יהודה הנשיא הייתה בטבריה. זאת הסיבה שהרבה קברות נמצאות בגליל, בצפון, ליד עכו, ליד צפת. אז זה אולי התקופה הראשונה הזוהרת הגדולה של הצפון בארץ, וכולם עברו כמובן, יש תקופה של מלכי שמרון, מלכי עשרת השבטים, אבל זו תקופה, בוא נגיד, יותר נעימה. ורבי חייא מלמד את רבי, את חזקיה. אז חזקיה הוא בעצם תלמיד של רבי, יהודה הנשיא, רבי חייא. לפי כמה ראשונים הוא בתפר, הוא יהיה מספיק בתפר, שהוא אפילו נקרא תנא, שהוא יכול לחלוק על תנאים. ככה רש"י אומר בכמה מקומות, אז הוא בתפר הזה בין התנאים לבין המוראים. עמיתיו, מי שחי איתו זה רבי כהנא, התנאים האמוראים הראשונים, רבי ינאי, זה דור ראשון וחצי של האמוראים, רבי כהנא, רבי ינאי, הוא מלמד, כפי שאמרתי, את רבי יוחנן, הוא בעצם התלמיד הוותיק שלו, ומשהו חמוד, משהו ככה לחבר אותו, הוא היה בטבריה והוא קרא מגילת אסתר יומיים. כתוב עליו שחזקיה קרא מגילת אסתר בטבריה, גם מי"ד, גם מט"ו, כי הוא הסתפק, אולי טבריה נחשבת עיר מוקפת חומה, אם עוד נשאר בינינו, כי מסביב יש את הכנרת. אז זה אולי משהו כדי לזכור את חזקיה בפורים. אוקיי? אז חזקיה מלמד את רבי יוחנן, בוא נדבר היום על רבי יוחנן. רבי יוחנן מלמד את רבי אבו. רבי אבו מתחיל בטבריה ועובר ל... שיודע, מקום אחר, מוקד אחר מעניין בארץ, לא כל כך בצפת, קיסריה. קיסריה זה מושב המלכות הרומית, והוא בעצם עובר לקיסריה. קיסריה זה מקום שהרומים התמקמו שם, והוא מייצג את השלטון היהודי שהקיים, הוא הנציג של עם ישראל מול הרומאים. הוא מאוד מאוד ידוע בעולם אגדה, בעולם ההלכה פחות, בדרך כלל מביא בשם רבותיו, בשם רבי יוחנן, בשם, אפילו לא זכרתי, כאן זה דרשה שלו, בשם רבי יוחנן. כאן זה רבי אבו, רבי אבו בשם. חזקיה, כן, כאן זה רבי אבו. בדרך כלל זה רבי אבו בשם, רבי אבו בשם. הוא מביא הרבה בשם, בשם, בשם. כי מאוד מאוד קשה בהלכה למצוא רבי אבו סתם. כאן יש דוגמה של רבי אבו סתם, דרשתיו, אמירותיו, הלכותיו, הלכה שלו. והוא גם כן מאוד מאוד מתווכח עם הנוצרים. הנוצרות התחילה להיות פופולרית כבר במאה השלישית, סוף מאה השלישית, תחילת מאה הרביעית, ואז רואים הרבה ויכוחים בינו, מצטטי פסוקים בתנ"ך, מצטטי דרשות שלו, זה מאוד פופולרי, מאוד ידוע. גמרא בחגיגה אומרת שכשמת רבי אבו, אפילו קירות השיש בקיסריה הורידו דמעות, שכאילו כולנו, כולם היו באבלות, כולם בכו על פטירתו של רבי אבו. אוקיי? ותלמידיו של רבי אבו זה רבי זרע, חבריו זה רבי עמי, רב אסי, מי שחי בתקופה שלו, זה דור שלישי, בוא נגיד, של המוראים. אז כאן לפחות להכיר מי ומי הולכים. אוקיי, אז יש ויכוח ביניהם, בואו נמפה את הסוגיה. חף א' עמוד ב', יש את הוויכוח הבסיסי. מה הוויכוח? מה סובר חזקיה? מה סובר רבי אבו? חזקיה סובר? בדרך כלל איסור הנאה כלול או לא כלול? לא כלול. מתי הוא כן כלול? כתוב איזה פיתוי? יהיה אוכל. אבל בדרך כלל אכילה, איסור אכילה לא כולל איסור הנאה. ומה טוען רבי אבו?
כל שורש
אוכל
זה גם
איסור. בדרך כלל איסורי אכילה כוללים איסור הנאה, לא משנה מה כתוב. דבר שמיד מכניס את רבי אבו ללחץ. כי בדרך כלל רוב הדברים אסורים בתורה הם איסורי אכילה ולא איסורי הנאה. וזה לא ככה שטח שקור ומאוזן, בדרך כלל רוב הדברים אסורים. אז לפי חזקיה מובן, כי בדרך כלל הכל מותר בהנאה עד שהתורה אוסרת. לפי רבי אבו, בדרך כלל הכל אסור בהנאה של התורה מתירה. אז יש בעיות. אז מתי התורה מתירה? מה הדוגמה הקלאסית של רבי אבו שהתורה מתירה? נבלה וטריפה. מה כתוב בנבלה? לגר, אשר בשרן את ננה והאכלה, או מחר לנחו ישם, יש יותר מפורש, מזה אפשר ללמוד שבדרך כלל הכל עשור, כמובן מהלימון הזה, נעמק ביום שישי. מה כתוב בדחיפה? לא הגוי זוכה, אלא הכלב זוכה, אלא הכלב תשלחון אותו, שגם שם יש איזה יותר מפורש. זה בעצם הגמרא מציבה את המחלוקת הבסיסית עד חף בית עמד א'. עכשיו יש רשימת קושיות נגד רבי אבו. אפשר בעצם לסווג אותם לשלושה סוגים. קודם כל, יש מקרים שיש יותר הנאה. למה? כתוב שם לא יאכל, לא תאכל, למה מותר בהנאה? אין כאן, לפי הפשטות, אין כאן היתר מיוחד. לדוגמה, גמרא מביאה בדף כ"ב שלוש דוגמאות. מה שלוש דוגמאות שיש היתר ויש קושיה? נגד חזקיה אין קושיה, כי לפי חזקיה המצב הסתמי הוא היתר הנאה. לפי רבי אבו המצב הסתמי הוא איסור הנאה. בכל זאת מוצאים, מה מוצאים שהוא מותר בהנאה? גיד הנשר. מה עוד מוצאים?
דם.
מה עוד מוצאים? אבן מן החי. זאת השלישייה שהגמרא מציבה בדף כ"ב עמוד א', כ"ב עמוד ב'. והתשובה היא, הפתרון הוא למצוא פסוק והקש, לא פסוק אלא הקש. בעצם אין פסוק המתיר גיד הנשר. אין פסוק שמתיר דם. יש הקישים, יש, למשל, איך אני מגיע להתר הנאה בגיד הנשה? כי התר שלה כלול בתוך התר של נבלה. אם נבלה מותרת, אז כל הנבלה מותרת. אין כאן התר מיוחד לגיד הנשה. התר כלול. התורה מתירה נבלה לכלב תשלחון אותו, או לגר שבשורחת את ננה. זה גם כלול כל חלקי הנבלה. אז התר של נבלה מכסה גם גיד הנשה. מה המקרה הבא? מקרה של דם. אז בדם יש איזה היתר פנימי. מה היתר? על הארץ יש בחנו כמים. יש משוואה למים. מים מותר, רוב המים מותר, אז גם דם מותר. אוקיי, איבר מן החי, איך אני יודע שהוא מותר בנה? יש לו דם. אז בעצם בדם יש פסוק, באיבר מן החי גיד הנשה, אין פסוק, אני מגיע ליתר, כל מיני דרכים עקיפיות. אבל זה סוג אחד של קושיה. רשימה של שלושה, גיד הנשה, דם, אבר מן החי, בשלושה יש יותר הנאה, נחפש פסוקים או הקש. אני הולך שלא כסדר עכשיו, אני מדלג עכשיו על שער הנסגל, אני מדלג על עורלה, שער הנסגל מופיע בדף כ"ב עמוד ב', עורלה מופיעה בדף כ"ב עמוד ב' למטה, אני הולך לפי סדר הגיוני, לא לפי סדר טקסטואלי. יש סוג שני של קושיות. נגד רבי אבו. מאוד חשוב לעשות מיפוי, ולא רק פרטים, אלא לסווג אותם, לעשות קלסטרים, לעשות צירופים. יש מקרים שיש היתר נאה. ושם היתר בא מכוח פסוק פנימי. בגיד הנשה היתר בא מכוח נבלה. עבר מן החי היתר בא מכוח הקש לדם. דם הקש למים. אין פסוק שמתיר דם, זה כמו מים. יש שלושה מקרים שבהם חיפשנו ומצאנו היתר פנימי, פסוק פנימי, לא הקש, אלא לאיזה שישי אני מתייחס עכשיו? תשומה? נזיר?
חדש.
יפה. הכל בשלישייה הזאת מתפתחת בדף חף גימל, אומר אלף בקצרה. שואלת הגמרא כאן, וערי תשומה, למעלה, וערי תשומה, דרחמן אמר, וכל זה לא יאכל קודש. צנע מרווין לנזיר ביין של תשומה. אפשר לעשות ערב תחומין ליהודי בתשומה. אמר פאפה, שאני אתה, אמר כבר תשומתכם. תשומתכם מהווה היתר הנשא לכם, והרי נזיר, גם שם אפשר לעשות ערב תחומים לנזיר ביין. כתיב נזרו, שאני אתם, דאמר כבר נזרו, שלא יהיה. כאן רבשי, כאן אפשר לראות את ההתחלחלות של שיטת רבי אבו דרך המראים. כאן זה כבר הפאפה, זה כבר רבשי, זה כבר דורות מאוחרים של המראים שמתייחסים לדברי רבי אבו. הרי חדש, חדש מותר להכיל לבהמה, אמר רבי שם, ישני אתם, דאמר כבר קיצרכם, שלכם. אז כאן יש יותר פנימי, אותו פסוק פחות או יותר, קיצרכם, נזרו, תרומתכם, למרות שבדרך כלל המצב הסתמי, המחדל הוא איסור נאה, כאן התורה מתירה שלכם יהיה, קיצרכם, שלכם, נזרו, הכל שלכם. זאת אומרת, אם בכף בית אמן א' יש שלישייה נגד רב אבו, ששם יש היתר, והגמרא מחפש כל מיני הקישים, בדף כף בית אמן א' יש עוד שלישייה, ושם היתרים מובנים, היתרים הם פנימיים, פסוקים, קיצרכם, שלכם, נזרו, יופי. סוג שלישי של קושיה נגד רבי אבו, סוג שני, סוג ראשון זה מקום שאני מתיר. לפעמים אני מתיר בגלל זה הקש חיצוני, לפעמים אני מתיר בגלל זה פסוק. סוג שני, רשימה שלישית, זה מקום שאני אוסר, אבל מכוח פסוק מיוחד מקומי. הרי לפי רבי אבו אני לא דורש פסוק מקומי. לפי רבי אבו המצב הסתמי הוא איסור הנאה. למה אני חייב פסוק מקומי כדי להגיד איזה חידוש הוא אסור בנה? ברשימה הזאת יש שניים. איזה שניים? באיזה שני מקרים הגמרא גילתה איזה פסוק להחמיר, וכמו שואלת רבי אבו, לפי חזקי אני יודע למה אני זקוק לפסוק, כי המצב הסתמי הוא היתר הנאה, צריך פסוק להטיל איסור. לפי רבי אבו, המצב הסתמי הוא איסור הנאה, למה אני צריך פסוק? איזה שני מקרים הגמרא מעלה? שואה נזכר, מה הפסוק שם? שאוסר. מה הפסוק? בעל השור נקי. בעל השור נקי. בעל השור יוצא נקי מן חשף. אסור באכילה וגם אסור בהנאה. אני צריך פסוק, רבי אבו, מצב הסתמי. אז מה התירוץ? שרבי אבו? הביטוי בעל השור נקי מתייחס למשהו אחר. האיסור הנאה נובע מהפסוק לא יאכל. בעל השור נקי אומר שהבשר אסור, אבל האור הוא מותר, גם אכילה גם בהנאה. אז המגמה והפונקציה שבעל השור נקי הוא פונקציה אחרת. אני מחפש איזה צורך, איזה טסק, איזה מטלה לפסוק הזה, כי אני לא דורש את הפסוק הזה כדי להטיל איסור הנאה. ומה המקרה השני, ששם מצאנו איזה פסוק מיותר לפי רבי אבו? ארלה. כי בארלה כתיב שלוש פעמים, ארלה, ארלתם, ארלתו, ארלים יהיו לכם. וזה לומד את הגמרא בדף חף בית עמוד בית למטה, כן? והרי ארלה. רחמן אמר, אלים לא יאכל, ותן, אלים לא יאכל, אין לי אל איסור האכילה, מנהי שלנה, שלצבע בו, להבליק בו, תנתם לו, ארלתם, ארלתו, ארלים. אז מה התשובה של רבי אבו כאן? מכיוון שיש פסוק מכזה, הייתי מתיר בנה. אז אני דורש פסוק מיוחד כדי להדגיש ולחזק ולהכפיל על איסור. איזה פסוק יש שאולי מקזז? כי כתיב לכם. כיוון שכתיב לכם, אז יש פסוק שאמור להוציא ארלה מתוך המכלול. כי מתי שהתורה כותבת לכם, כנראה אני מגיע לטרנה מיוחד. כמו נזיר, כמו תרומה, כמו חדש, אז גם ארלה יצטרף לאותה קבוצה של הטרנה. זה בא הפסוק להגיד לא. למרות שכתוב שלכם, ארלתם, ארלתו, ארלים, הכל אסור בנה, ואז זה כמו שואל, למה לכתוב לכם, ואז לחפות עליו, ולכתוב פסוק מכזה, אז למה לא לרואה את הכל, וזאת שאלת הגמרא. זאת אומרת, רוב המתקפות הן נגד רבי אבו. שיטת חזקיה יותר הולמת את המפה ההלכתית, כי המפה ההלכתית היא היתרי הנאה. רוב הדברים בעולם מותרים בהנאה. דם, גיל אנשה, עבר מן החי, חדש, נזיר, תרומה, חלב, נבלה. יש מקרים בודדים, חמץ, שור נסכל, עורלה, ואפילו במקרים בודדים יש פסוק מיוחד. עורלה, שור נסכל. אז המתקפה היא בעיקר נגד רבי אבאו. הגמרא מוצאת יחידה אחת, דוגמה אחת, ששם אפשר להתקיף גם את חזקיה. מקרה אחד שכתוב יאכל, ובכל זאת מותר בנה. ואז המתקפה היא נגד שניהם. איזה דוגמה? רמז, חפקים על עמד א', שרצים. כן? זאת קושיה נגד שניהם. כן? והרי שרצים. רחמנו ראשי קצו לא יאכל, בכל זאת שרצים מותרים בנה. כאן הקושיה היא נגד שניהם. כן? לפי רשי. נכון. והפשטות זה ביבר, לפי רשי זה גם חזקיה. אז אומרת הגמרא, גם שם כתיב שלכם, אותו פתרון שעלינו לפי רבי אבאו בתרומה נזיר וחדש, נעלה לפי חזקיה בשרצים. למרות שכתוב לא יאכל, ולפי חזקיה לא יאכל בעצם משדר איסור הנאה, יש פסוק שאוסר, שמתיר, סליחה, שלכם. אז בעצם בזה הסתיימה כל הדיון והמתקפות מול ודעת. אחר כך, בדף חף ג' אומר א' למטה, יש ניסיון לחבר ולצמיד את המחלוקת המראים הזה למחלוקת תנאי. בכל זאת רוצים לחפש משהו התפתח במאה השני. אולי להגיד שיש כאן ויכוח. כמובן, התנאים לא התייחסו לכך. זאת הסיבה שמראים מלו את החור, את החלב. אז הגמרא מחפשת, אולי יש לחבר מחלוקת רבי אבאו וחזקיה למחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. מה הדיון של רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי? למטה כ"ג עמוד א', חלב. בחלב כתוב יעשה לכל מלאכה. תסתכל למטה כ"ג עמוד א', 4-5 שורות. יעשה לכל מלאכה. יש כאן הכללה. אז מה ההכללה הזאת? כאן יש ויכוח בין רבי יוסי הגלילי לפי רבי עקיבא. רבי יוסי, כמובן, דילגתי על חמץ, כי אפשר גם להזכיר את חמץ, רבי יוסי הגלילי, כן? הרי בחזקיה כתוב, איפה מופיע חמץ פה? שכחתי שנייה, איפה מופיע חמץ פה? שכחתי להגיע לחמץ. איפה מופיע הדיון על חמץ לפי רבי יוסי הגלילי? חמץ, חכות. כן, בכ"ג עמוד ב', כן, כן, אז יש קושיה מקבילה לשרצים, כי יש קושיה גם על חזקיה. אם כתוב לא יאכל חמץ, אז למה שרצים מותרים בנה? אם כתוב לא יאכל חמץ, גם לפי רבי אבאו וגם לפי חזקיה, חמץ צריך להיות אסור בנה, ואכן חמץ אסור בנה, אבל איך רבי יוסי הגלילי יגיב? לפי רבי יוסי הגלילי חמץ מותר בנה, וכתוב לא יאכל. רבי יוסי הגלילי מגלה הפסוק, מה הפסוק שלו? איך הוא יודע שחמץ מותר? איזה מילה יש במקביל לשחצים? בשחצים כתיב שקצו לכם, מה כתיב בחמץ? לך, לא יראה לך. אז יש הקבלה. רבי יוסי הגלילי מוצא פסוק מקביל לשחצים. אז חמץ מקביל חמץ, ורבי יוסי הגלילי זאת קושיה מקבילה לשחצים. בשחצים מותר לכולי עלמא, בחמץ מותר בנה לרבי יוסי הגלילי. יש פסוק בחמץ מקביל לפסוק בשחצים. אז כאן נחזור למה שאמרתי לפני כן. יש בחלב לכל מלאכה, יעשה לכל מלאכה. אז יש מחלוק, בוא נקרא ביחד. רבי יוסי הגלילי טוען, מה תלמד לומר לכל מלאכה, שלוש שורות בכ"ג מן א', לפני שש שורות בדרכבות, כ"ג לכל מלאכה, שיכול למלאכת גבוה יהיה מותר. הייתי אומר שמותר להשתמש בחלב למלאכת שמיים, למלאכת אדיוט יהיה אסור. הייתי חושב, בלי פסוק, שיש איסור הנאה בחלב לאדיוט. אולי רק להקדש נעשה איזה היתר. תמוד לומר לכל מלאכה. זאת אומרת, היתר של יעשה לכל מלאכה, זה איזה היתר מיוחד להתיר חלב בהנאה. רבי עקיבא דורש אחר. רבי עקיבא אומר שיכול למלאכת הדיוט יהיה טהור, ברור שזה מותר. השאלה זה חלב, זה טמא, אז אפשר לשמש בהדיוט למלאכת גבוה יהיה טמא. תמוד לומר לכל מלאכה, זאת אומרת יש היתר והוא לא מטמא את ההקדש. אז יש פה צליל. רבי יוסי הגלילי יותר קשור לרבי אבאו, וצליל לפי רבי עקיבא יותר מחובר לחזקיה. לפי רבי יוסי הגלילי המצב הסתמי, נקודת המוצא שהכל אסור, ואני מגייס את הפסוק בחלב, The yaseh lachom lacha latir. Here's the pasuk. Lachem shelachem shelachem yeh. It's a kivon Rabbi Abba. Yakiyo zafoch, and he lets her pasuk latir bana. Kiyakom mutar bana kolel chaylev. And I'm going to say, the pasuk din acher shalom etamei et ha'kdesh. It's a bidiyok ha-nisayon shal ha-gmara b'chaf gimel ha-medet. My love, lamala, b'hakim iflaki. B'yasid, lili sabar, lo tochlu, kativ b'chaylev lo tochlu, mashma, b'ni sur achila, b'ni sur ana, nuschad rabi avo. B'chiyat ha-kra, b'yish pasuk milchad b'chaylev, b'mishray l'nevei l'ban, no da, so l'agid, sh'nevei l'achaylev muta. B'kiva sabar, isu achila mashma, k'mo chizki, isu ana, lo mashma, b'chiyat ha-kra, l'tumar v'tara, lo. אומרת הגמרא לא, אומרת דוחת התלייה הזאת, היא אומרת שלא. כולם סוברים כמו רבי אבו. השאלה אם יש כאן היתר אחר לחלב נבלה, כי סך הכל חלב כלול בנבלה. וכל ימה יש היתר מיוחד בנבלה, לגרש שבשרחת תתננו ואכלה. מי שכולל חלב כחלק מהנבלה, אז יש לו כבר היתר רבי עקיבא. מי שאינו כולל חלב כחלק מנבלה, יצטרך לחפש היתר פה. אבל שניהם טוענים כמו רבי אבו, שיש מצב סתמי של איסור הנאה. כל הוויכוח הוא, אם יש היתר לחלב נבלה מכוח נבלה, או שהחלב הוא משהו אחר. וזה בעצם, לכול ים לא תאכלו, שורה שביעית, משמע בין איסור הנאה, בין איסור אכילה. אז כאן מעניין, כן? אם נרצה לחפש את הפסק, כאן יש כתובת מאוד מעניינת. אז הגמרא ניסתה לחבר את מחלוקת רבי אבו וחזקאל למחלוקת הנאים. אחר כך אמר דוחה מנהל, כולם סוברים כמו רבי אבו. והוויכוח הוא משהו משני. משהו שיש כאן נטייה לטובת רבי אבו. לא, זה כולי עלמא כרבי אבו. מה הוויכוח? החבק מפגיר, ויוסק לסבא כשוט ונווה לא היא הותרה, חלבה וגידל לא הותרו. אז יש צורך בפסוק מקומי בחלב להתיר. וכיבא סבא כשוט ונווה לא, חלבה וגידל נמי הותרו. מילא אני לא צריך פסוק להתיר בהנאה, כי יש כבר את ההנאה של נווה לא, אני מחפש משתמש בפסוק הזה של לכל מלאכה להתיר שאין טומאה בה. זה בעצם הניסיון היחיד לחבר לתנאים, והניסיון נכשל. אוקיי? חלקים האחרונים של הסוגיה. מכדי, דף כ"ג ל"ב, מכדי. נגמר ככה, נוקח כמה צדדים אחורה, מכדי. בואו נעשה איזה סיכום ביניים. מכדי. אוסבינו כל הנקרוי, ושנינו. והיינו כל מיני פסוקים, בעיקר נגד רבי אבו, אבל גם שני מקרים נגד חזקיה, חמץ ושרצים. אבל תרצנו. ואין כאן ויכוח הלכתי. לפי כולם, רוב הדברים מותרים בנה, שער נסכל אסור בנה, ארלה אסור בנה, שאלה היא למה, איזה פסוקים? זה משחק פסוקים. אז מה נפקא מינה? במייק פליפגי, בחמץ בפסח, בלי דרבנן, שער נסכל. אז כאן יש קטע קשה. נעבוד בקטע הזה ביום שישי, מחר. ואיכשהו, הוויכוח מתגלגל, ומשפיע על נקודה אחת. מה ההשפעה, מה התוצאה? חולין שנשחטו בזר. איכשהו הוויכוח בין רבי אבו לבין חזקיה מתגלגל ומשפיע על שאלה הלכתית אחת בודדת, האם חולין שנשחטו בזרה אסורים מן התורה, אפילו באכילה. אז זה לא כל כך מחובה, לא כך קשור לשאלה היסודית, זה התחלחלות והשתלשלות ההשפעות. ובסוף הגמרא מביאה כיוון אחר, גישה אחרת. איך אני מגיע לאיסור הנאה? לא בגלל שזה מובנה, רבי אבו, ולא בגלל שיש פסוקים מיוחדים, ארלה ושור נסכל לפי חזקיה, בעל השור נקי. אני מגיע לאיסור הנאה גורף, נוסחת רבי אבו, אבל מכיוון אחר. מה הכיוון של רבי יהושע בן לוי? שדווקא דרך אגב היה גם כן אחד מרבותיו של חזקיה, לא של רבי אבו, אבל אומר משהו מאוד דומה לרבי אבו. מה מובא בשם יהושע בן לוי? כתיב בחטאת חיצונית שהובא דמה פנימה. מה עושים עם חטאת כזאת? שורפים אותו, באש תשרף, כן, תשאל את נדב ואביהו, באש תשרף, טוב, לא נדב ואביהו, אלא... על זה ואיתמר שלא הוציאו לאכול, כי שורפים חטאת שבטעות הכניסו את הדם והזירו את הדם בתוך היכל, אז שורפים, והתורה מדגישה, באש תשרף. אני כבר יודע שזה באש תשרף, למה התורה בפרשת שמיני טוענת באש תשרף? אז אומרת הגמרא, כ"ד למען א' למעלה, ואם אינו עניין לאכילה, כ"ג למען ב' למטה, אם אינו עניין לגופו דכתיב הנה שורף, כבר כתוב ששרפו, פרשת שמיני, תנאו עניין לכל איסורים של התורה. כאילו התורה פרשת שמיני מתייחסת לכל איסורי התורה באש תשרף. אם אינו עניין לאכילה, ואני לא זקוק לפסוק להגיד לי שהוא אסור באכילה, תנאו עניין לאיסור הנאה. כשתורה כותבת באש תשרף, הכוונה היא אסור לך לקבל הנאה. שזה משהו לגמרי אחר. הבנה לגמרי אחרת של איסורי הנאה. מה המקור לאיסורי הנאה בכל התורה כולה לפי רבי אבהו? חוץ מהמקרים שהתורה מתירה, לכם, שלכם, נבלה. מה המקור? כי התורה כותבת בו איש תשרף, אם אני חייב לשרוף, אז אסור לי לקבל הנאה. זה בעצם הסוף. אחר כך הגמרא עובר לכל מיני דיונים אחרים. זה מיפוי של הסוגיה. מחלוקת בסיסית, בעצם שני סוגי קושיות נגד רבי אבהו. למה מותר? בכל מיני מקרים, ולמה בכל מיני מקרים אני חייב לחפש פסוק שאוסר. יש שתי קושיות משותפות נגד שניהם, שרוצים וחמץ וביוסק, ולמה שניהם מותרים בהנאה, כתוב לא יאכל. אחר כך ניסיון לתלות את רבי אבהו וחזקיה במחלוקת תנאים. ניסיון שנכשל, שניהם טוענים כרבי אבהו, והמחלוקת היא מקומית איך להסתכל על הקשר בין חלב לבין נבלה. בסופו של דבר יש איזה קשר בין מחלוקת רבי אבהו וחזקיה על חולין שנשחטו בעזרה. פשוט לא קשר עקרוני, אלא קשר פסוקי. עכשיו פסוקים ככה משפיע אחד על השני, דומינו, אם אני אומר ככה, אני אומר ככה, אני אומר ככה, פסוק אחד משפיע על השני. ובסוף יש הופעה של ישוע בן לוי, שאיסור הנאה הכולל נובע מתוך באש תשרף. אלה הם שני דפים וחצי של הסוגיה. אוקיי, לדעת איפה כל אחד ממוקם, כמובן נעבור דרך הסוגיה במחר ויום שישי. טוב. כמובן, אין ספק שאנחנו עומדים בפני שאלה יותר הגיונית, יותר עקרונית. מה הקשר בין אכילה לבין הנאה? וברור שזה עומד במרכז הוויכוח, כן? מי מחבר אותה, מי מנתק אותה? בצורה כללית. מי אומר שאיסור הנאה ואיסור אכילה הם דומים? מי אומר שהם שונים עצמאיים? מה הוויכוח? מה יגיד רבי אבהו לשאלה הזאת? מה יגיד חזקיה? כן. כל פעם שהתורה כותבת אכילה, הכוונה היא אכילה פלוס הנאה, כי בעצם אחד גורר את השני, אחד קשור לשני. לפי חזקיה, לא. יש איסור אכילה. כשהתורה כותבת לא תאכל, הכוונה היא אכילה. אולי אם התורה כותבת סוג מיוחד, סוג מוזר, לא יאכל, זה כבר כולל איסור הנאה. או התורה כותבת פסוק מיוחד, ערלה שלוש פעמים, משהו נזכר, אבל בעצם איסור אכילה לא מביא לידי איסור הנאה. אז ברור, ברור, ברור שיש קשר, וכבר תראו את זה בראשונים שמחברים. מי שמחבר מצטט את רבי אבהו כמקור לחיבור בין איסור הנאה לאיסור האכילה. אז בואו נעמיד את השאלה בלי קשר ללימודים, בואו נתייחס לשאלה העקרונית. המצב הכי פשוט הוא להפריד. יש איסור שענז, יש איסור בשר בחלב, יש איסור עורלה, יש גם כן איסור אכילה בתוך בשר בחלב, ויש איסור הנאה בתוך בשר בחלב, אין קשר. ביניהם יש איסור אכילה בחמץ ויש איסור הנאה בחמץ ואין קשר. מתי שאתה אוסרת, כמובן אין לנו הרבה מקרים, חמץ, שור נסכל, בשר בחלב, כמובן הקדש, בכולם האיסור הוא, יש שני איסורים, איסורי אכילה ואיסורי הנאה. מה הבעיה? למה בכל זאת ראשונים חפשו קשר? מה ראיתם? מה חשתם בראשונים? מה הדיון? מסביב לאיזה נקודות הלכתיות? אם הם באמת באמת איסורים שונים, כמו עורלה, והקשר בין איסור הנאה לאיסור האכילה, וכמו הקשר בין שטניז לבין, אני יודע, נידה, אז קודם כל, מה הבעיה? מה? כן, כן, זה משהו אחר. כי מלכות באיסור הנאה זה לא ברור, זה לא מופיע בדברה. אבל מה כן מופיע בספרים? מה בעצם הרמב״ם? למה הרמב״ם מגיב בספר המצוות שלו? למה לא? הוא מגין על עצמו. למה לא? מה? לא, זה בנקודה הנפלאה שלו. בספר המצוות, מה?
למה זה לא מצוות?
כן, למה הוא לא סופר אותם כמצוות שאינו בתרי"ג? שענז הוא מצווה אחת, ונידה זו מצווה אחרת, וכל אחד זוכר למשבצת שלו בתרי"ג, זה גם כאן. נותן איזה משבצת אחת לאיסור אכילת חמץ, משבצת אחרת לאיסור הנאת חמץ.
אכילה היא
אחת? אם הם שונים.
לא, אני אומר,
אכילה זה סוג של... בסדר, זאת התשובה שלו. זה בעצם הבעיה בגישה הקלאסית שהם שונים. אם הם שונים, למה רמב"ם לא מניע אותם כמעט אף אחד? ביראים יש איסור מיוחד להנאה. אז מי שרוצה לחפש איזה הארדקור, שיטה קיצונית, שאומר שאיסור אכילה ואיסור הנאים שונים,
תחפש בספר יראה. ברמב"ם, ברוב ראשונים, אין משבצת מיוחדת לאיסור אכילה. כמובן, זה יכול להיות כמה משבצות. יש מענים. ראינו קצת על זה, בעל יראה, בעל ימצא, גם שהם איסורים שונים, איסורים דומים, הרמב"ם מונה אותם כאיסורים שונים. הבעיה השנייה, אם בעצם מדובר כאן בשני איסורים שונים, ייתכן, יצא שכל אחד שאוכל חמץ, יהיה לקה 80. יהיה מכות פעמי. אין כמלה במכות. אוכל פוטיטה, מקבל 5-6. גם כאן, חפפתי שני איסורים. כשאני אוכל חמץ, גם אכלתי וגם נניתי. כי כל אכילה כולה תנה. אז למה אין כאן מכות כפולה בכל אכילה? כשיש דבר שעושה מישהו לך בשר בחלב, חמץ, שעה נזכר, יבוא על שניהם. לא מצאנו דבר כזה. ממילא יש צורך להגיד, לפי אותם ראשונים, אפשר לתת להצטקושיות אלה ונגיד לתירוצים, שכנראה אין כאן שני נתיבים עצמאיים, שני איסורים שונים, כנראה שיש איזה קשר ביניהם, וכאן היום נדבר על הקשר של הרמב״ם בפירוש המשניות, על הקשר שהרמב״ם מייצר בפירוש, בספר מצוות, אחר כך בפירוש המשניות, משהו מגדיר נקודה נפלאה, ויש כמובן סתירה ביניהם, לא נעסוק בסתירה, איך הרמב״ם כותב שניהם, אבל הם מהווים שני מודלים שונים לקשר בין אכילה לבין הנאה, ושני מודלים שונים לגמרי איך להסתכל על איסור אכילה. אוקיי, הרמב״ם בספר המצוות זה הרמב״ם היחסי יותר קל. הרמב״ם שואל, למה לא מניתי שני איסורים? למה בשר בחלב נכלל בתוך קטגוריה אחת? במיוחד, מי שמסתכל ברמב״ם, הוא כן מונה איסור בישול בשר בחלב, ואיסור אכילה בשר בחלב כלאו משונים. אז הוא כן מפריד בין איסור בישול לבין איסור של אכילה. אז אם הוא מפריד בין בישול לבין אכילה, שהוא גם יפריד בין אכילה לבין הנאה. זאת קושייתו, זאת הקושייה שהוא מקשה על עצמו. והרמב״ם מתרץ כאן, בואו נקרא ביחד. הנה ידע המקשה שאיסור הנאה, אין ראוי שימנה מצווה בפני עצמה, בפני שהוא ואיסור הלכה, איסור אכילה, עניין אחד. אוקיי, קודם כל רואים קשר, עניין אחד. זה שלב ראשון, עניין אחד. עניין אחד, זאת אומרת, אין כאן שתי משפצות, אין כאן שני איסורים, עניין אחד. נו, תגיד לי מה האחדות הזאת ומה הקשר, מה הדינמיקה. כאן הרמב"ם משלים שאכילה מן ממיני הנאה. זה כבר תוספת חשובה. אכילה מן ממיני הנאה. שכחתי להביא את הלשון הנוסף, אבל בהמשך שלחתי לכם בוואטסאפ, הוא משנה קצת את הלשון, כמובן כל הפירוש המשניות נכתב בערבית, אז קשה לדעת, הכל מתורגם, אבל לפחות בתרגום הידוע, אני חושב שזה מקפח, אז הוא אומר, שזה לסכל בוואטסאפ, ואילו מנינו אותם שתי מצוות, היה רואי כמו כן מחמץ עובר לה, למרות אותם, והוא דמיון מדמיוני הנאה. לא רק מין ממין הנאה, אלא דמיון מדמיוני הנאה. קשה לזה מה זה דמיון, מה זה הערבית המקורית. בסדר, רואים את הכיוון פה. הלשון הזה, דמיון מדמיוני הנאה, לא מוסיף הרבה. מה שכן מעניין, בחלק ששולחתי לכם בוואטסאפ, כדי להדגיש את הקשר, הוא מביא את רבי אבאו. כל מי שמחפש קשר, יביא את רבי אבאו, כי כולם חשו שרבי אבאו הוא מחבר אותם ומאחד אותם, וחזקיה מפריד ביניהם. זאת אומרת, מביא את רבי אבאו. מה החידוש ברמב״ם? בסדר, הם אחד. אני יודע למה הרמב״ם לא סופר אותם כמצוות שונות, אבל מה החידוש בדין האכילה? מה בעצם מתחדש פה ברמב״ם? כן, תחדד את זה. הייתי חושב, אבל כנראה זה הפוך. אני זאת הדרך תמיד לעשות שני כיוונים. שני מה? הייתי חושב, או יוצא ש... מה היית חושב? יפה, צריך לדעת. בהנאה מה האיסור?
הנאה זה עשר להנות, שאתה מרוויח משהו מזה.
כן.
ולאכילה זה לא דרך הנאה, שאם אתה אוכל משהו שזה לא טוב בשבילך, שלא...
יפה, יפה מאוד. תפריד עוד יותר. מה האיסור בהנאה בעצם? בדרך כלל, מה נאסר בתורה? אנחנו עוסקים עם אותה, אנחנו לא ככה, אנחנו לומדים את השכבה העליונה. עלה לגולת הכותרת של הפירמידה, מנהלה לראש ההר. מה זה הנאה? בדרך כלל מה אסור בתורה? מה התורה אוסרת? בשבת מה אסור? פעולה, יפה, מייסה, פעולה. מה אסור בשנס? פעולה. מה אסור בבילות? פעולה. בדרך כלל התורה אוסרת? פעולה. והנאה הזאת לא הפעולה. מה אסור? לא הפעולה, אלא... תוצאות, הנאה של מה זה? לקיחת הנאה, פעולת לקיחת הנאה, זה בעצם חוויה, מציאות, מצב. כן, עכשיו. בסדר, זה לא שלא, ייתכן שכן, בלי כוונה, בלי עשייה. מישהו מכיר את הגמרא בפסחים מסמך ב', כי בדרך כלל, כדי לעבור על איסור צריכים כוונה. כי לא כוונה, זה לא פעולה שלי. אבל בחלבים ועריות, בהנאה, מישהו מכיר את המשפט המתעסק בחלבים ועריות, חייב שכן נהנה, מה אכפת לי, עשית פעולה, לא עשית פעולה, נהנית. כמובן נצטרך לחדל, אבל זאת שאלות מפתח. מחלוקת הבאי ורבא, הנאה בלי כוונה, אדם שעובר את המאפייה של עבודה זרה, ולמרות שהוא לא לוקח, הוא לא עושה פעולה, כי הנאה זאת לא פעולה, הנאה זה חוויה, הנאה. אכילה, וואו, זה משהו אחר, אכילה זאת פעולה. עם מקצב, כדרך אילת פרס, עם כל מיני הגדרות, כדרך הנתן, שלא כדרך הנתן, התכוונת, לא התכוונת, איך אכלת, לא אכלת, קרחת בסיב, לא... אכילה היא שייכת לעולם הכללי של איסור הנאה, והנאה זה משהו אחר, משהו הבדל פארטי עומי. כך הייתי חושב. הרמב״ם לא אומר את זה, כי לפי הרמב״ם, אכילה זה... סוג של הנאה. אז קודם כל, יש חידוש עצום בקשר לאכילה. בעצם הוא מפחית את האכילה. אכילה היא לא איזה פעולת איסור. ויש כמובן גם כן דירוג, שבעצם אין כאן משהו של אכילה, משהו ספשייל. אכילה זה סוג של הנאה. נראה אולי סוג מיוחד של הנאה. אבל זה אין כאן כותרת של אכילה ושל משהו. אין כאן איסור אכילה. יש כאן איסור להנות. כשדבר אסור בנה. יש דברים שאסורים באכילה. חדש, תרומה, יין, רוב הרשימה. שם התורה אוסרת פעולה. כי הדברים מותרים בהנאה. אתה לא יכול להגיד סוג ממין הנאה. כשהתורה אוסרת בהנאה, אז בעצם היא מוחקת אכילה. היא אומרת, כאן, לא, אתה לא אסור באכילה. אתה אסור בהנאה, ואכילה זאת סוג. חיבור עמוק מאוד, חיבור מאוד מאוד אורגני. לפעמים התורה מוחקת איסור אכילה. כלי הכרם אינם אסורים באכילה, חמץ אינו אסור באכילה, כן, החידוש של היום. אין כאן איסור אכילה וחמץ. יש איסור הנאה, ואכילה מהווה הדוגמה הקלאסית של הנאה. מדהים.
רש"י אומר הפוך.
יפה, לא רק שרש"י אומר הפוך, זה הייתי מקבל. מי עוד אומר הפוך? הרמב"ם עצמו אומר הפוך. נגיע לרש"י. כי רש"י זה איזה פירוש ברמב"ם. אבל זאת מגמה אחת, זאת גישה אחת במי שמחבר. שוב פעם, יש, אם בונים את האילן, את העת שלנו, יש אפשרות להגיד שיש כאן שני איסורים שונים. שונים עצמאיים, יש הנאה, יש אכילה, לא צריכים להסתדר למה במוני המצוות אין כאן שתי משפצות. יופי, נסתדר. מי שמאחל אותם, בוא נגיד מי שהולך לרוחו של רבי אבאו. גישה אחת זה הרמב״ם בספר המצוות. שאכילה אינה אסורה, היא סוג, טעם, דניוני, מין ממיני הנאה. יש את הרמב״ם בנקודה נפלאה. לדעתי, אני רוצה שתעזרו לי. זה החידוש היחיד הלמדני. שיש לו נקדים, שיש לו מיתוג. כן? היום כדי להיות שחקן כדורסל, אתה צריך נקדים. זה לא ככה מייקל ג'ורדן, זה אמג'יי, כן? זה קובי. כן? צריכים איזה מותג, אחרת לא נחשב. אז זה הכוכב היחיד. כן? יש לחידוש הזה טוויטר פיד, כן? את נקודה נפלאה. אני לא מכיר חידושים אחרים שנותנים לפי השם שלהם. עשיתי בדיקה בבר אילן, מצאתי מאות פעמים שהחידוש הזה מצוטט, אותו חידוש של הרמב״ם בנקודה נפלאה. אני לא מכיר שום חידוש אחר שזכה לאיזה מותר כזה. נקודה נפלאה של הרמב״ם. זה מאוד מעניין. תופעה למדנית, מאוד מעניין. הרמב״ם כתב את זה במאה ה-12. דרך אגב, הרמב״ם כתב פרש משניהו עוד כשהוא ברח מהמוזלמים בדרום ספרד. הוא כתב את זה על הדרך. בסוף מסכת טהרות הוא כותב, תסלחו לי אם שכחתי איזה מילה פה ושם, כי כתבתי את זה בעל פה. זה הספר הראשון שהרמב״ם כותב, כשהוא בורח. אז באיזשהו שלב, אני יודע באיזה מדינה, הרמב״ם כותב, יש לי בזה נקודה נפלאה, וכך הוא מייצר איזו דינמיקה שלא קיימת בשום חידוש אחר. לא מכיר שום חידוש אחר, יש לו איזה נקודה נפלאה. כל אחד יודע את החידוש הזה לפי נקודה נפלאה. מה הנקודה הנפלאה? מה הרמב״ם בא לפתור? מה הבעיה פה? הרמב״ם בקריטות כותב, שמה? שאין איסור בשר בחלב, בחלב נבלה, או נבלה, דרך אגב, למי שיש לו חיית מחמה, איך אומרים? חיית מחמה בבית, זה מאוד מאוד חשוב. אם מותר, אם בשר לא שחוט בחלב, מותר בנה, ודאי שהוא אסור באכילה, אבל אם מותר בנה, אם האיסור של בשר בחלב חל על בשר לא כשר, אז הוא לא רק בשר לא כשר, הוא גם בשר בחלב, אסור להכיל את זה לכלב. אם אני אומר שבשר בחלב לא חל על בשר אסור, כי הבשר כבר אסור, אז מותר. אז הדיון, האם מותר להכיל? רוב הראשונים פוסקים נגד הרמב״ם. חוץ מהדגל מרבבה, אני לא יודע אם הוא עוסק עם הרמב״ם, אז מי שיש לו כלב בבית, אם הוא רוצה לסמוך על הדגל מרבבה, אז בשר בחלב לא חל. לפי הרמב״ם, בשר בחלב לא חל. מה הבעיה? למה איסור שני לא חל? איך קוראים לגדר הזה? בהלכה אין איסור חל על איסור. אם דבר אסור, אז האיסור השני לא יכול. ויש שני חריגים קלאסיים. מתי אני אומר שכן איסור חל על איסור? מה המקרים? מוסיף וכולל. כן? מה איסור מוסיף? דוגמה אחרת לאיסור מוסיף, כשאיסור השני מוסיף? מישהו מכיר דוגמה? מה? בוא נגיד הקדש יחול על, על בימה, כי בימה החלב כבר אסור, אז בוא נגיד שהחלב לא מקבל שם הקדש. כי החלב של כל בימה כבר אסור, כבר אסור. אבל הקדש זה דוגמה קלאסית של איסור כולל, כי חלב מותר בנאה, כשהקדש חל על הבימה, גם על החלב הוא מרחיב את המחמיר את האיסורים. כי האיסור בחלב הטבעי הוא איסור אכילה, והאיסור של הקדש הוא כבר מרחיב, הוא מוסיף, הוא מרחיב, מוסיף חומרה. כשאיסור השני יותר חמור, אז זה איסור מוסיף, ושם האיסור השני כן חל. מה זה איסור כולל? נעשה עוד דברים. למשל, במצב פשוט, עוד אנשים, טומאה. כשבהמה נטמאה, אז הרי חלב כבר אסור, אבל החלב אסור והטומאה מוסיפה עוד אנשים, עוד מקרים, לא רק מחמיר את האיסור, אלא גם מרחיב את האיסור לעוד אנשים, לעוד חלקים של הבימה. כל הבימה נטמע, לא רק החדר. שתי דוגמאות, יש עוד דוגמאות, אבל הן הדוגמאות הקלאסיות, איסור מוסיף ואיסור כולה. אז תראה הרמב״ם, הרמב״ם פוסק שבשר בחלב לא חל על נבלה, לא חל על חלב, לא משנה כרגע נבלה וחלב. בואו נניח שהם דומים. הרי בשר בחלב הוא איסור מוסיף, כי בשר בחלב אסור בהנאה, כתיב לא תבשל, לא תבשל, לא תבשל, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה. אז למה האיסור השני של בשר בחלב לא חל על הפלטפורמה של האיסור הבסיסי של חלב או נבלה, הרי זה איסור מוסיף. זו בעצם קושיית הרמב״ם. לתרץ הקושי הזאת, הרמב״ם טוען, זו הנקודה הנפלאה שלו, הרמב״ם כותב, ויש בדברינו אלה נקודה נפלאה נעיר עליה, כפי שמחתך לעניינים אחרים, נוסף למה שיש בה מדיוק העיון, ומן הידוע שבשר בחלב אסור בהנאה, וחלב דרך משל מותר בהנאה. אם משל החלב בחלב, מה טעם לא יכול איסור בשר בחלב על איסור חלב, ועודם בנבלה? והתשובה לכך, באמצע, שבשר בחלב, הנה הביטוי, נכון, איתן, לא נאסר בהנאה, אלא מחמס שעשו הכתוב אכילתו. אז שוב פעם, לאט לאט. קודם כל, יש קשר או אין קשר בין אכילה לבין הנאה? כדי להוכיח שיש קשר, מי מצטט הרמב״ם? הרמב״ם מצטט מי? רבי? אבל. כן, מי שמחפש קשר, תמיד ילך בקבותיו של רבי אבל. כולם מצטטים את רבי אבל, ואז הוא מביא והכלל שביארנו שכל שנאסר באכילה נאסר להנות בו עד שיפרוט לך הכתוב. הביטוי זה עד שיפרוט לך הכתוב, זה ביטוי של רבי אבא. חזקיה שונא את הביטוי הזה. הכל מותר עד שיאסור לך הכתוב. רבי אבא, הכל אסור עד שיפרוט לך הכתוב יותר. אז קודם כל יש קשר. בזה יש מכנה משותף בין הרמב״ם בפירוש משניות, כאן לבין הרמב״ם בספר המצוות. יפה. אבל מה הקשר? הפוך. הפוך והפוך על הפוך. לפי הרמב״ם בספר המצוות, אין כאן איסור אכילה. שום כלום, אכילה זו דוגמה של הנאה. לפי הרמב״ם בעצם, בנקודה נפלאה, אין כאן איסור הנאה כאיסור בסיסי, עקרוני, עיקרי. מה האיסור המרכזי? אכילה. מחמת שאכילה אסורה, וכמובן לא ברור מה המחמת הזאת, מחמת שאכילה אסורה, עוד גם בסדר, גם נאסור עליך הנאה. האיסור הנאה מתפתח בעקבות איסור אכילה. בעצם איסור משני, איסור אחר, לא איסור ראשי. האיסור הראשי זאת אכילה, יש איסור אכילה, גם בחמץ ובשר בכלל. אתה עושה את אכילה כמו שהיא עושה בדיוק בחלב ונבלה. בשר בחלב אסור באכילה, פעולת אכילה אסורה. אתה רואה, תוסיף בסדר, גם אכילה אסורה, מחמת איסור אכילה, בוא נאסור, התורה אומרת גם איסור הנאה. כמובן, הרמב"ם כותב ביטוי אחד מחמת, לא ברור מה זה מחמת, צריך ללבן מה זה מחמת. אבל ברור שיש כאן עולם אחר מנקודה נפלאה של הרמב"ם. לפי הרמב"ם בספר מצוות, אין כאן איסור אכילה, הכל מסונף. הנאה, הכל זה הנאה, ואכילה זה סוג של הנאה. והרמב״ם כאן, התורה מתחילה עם איסור הנאה, וגם, בואו נאסור גם הנאה. איסור אכילה, ובואו נאסור גם הנאה. לא ברור מה זה הגם הזה. ברש"י יש שטיק מאוד מעניין. מה לפי רש"י, למה התורה אוסרת הנאה? כי?
זה לאכילה. אכילה זה
כן, כאילו... בדרך כלל הנאה מובילה לאכילה, אבל לא אכילת החפץ הזה, אלא אכילה משהו אחר. כי אם אני מוכר את הבשר בחלב, אני מקבל כסף, בדרך כלל, מה עושים עם הכסף? קונים פיצה, פיצה כשרה. אז יוצא שהאיסור הנאה עזר לי לאכול. זה מוזר מאוד, כי אני לא אוכל את הבשר בחלב, אני אוכל את הפיצה. אז למה לאסור בשר בחלב בענת מחירה, בגלל שאני אשתמש בכסף לאכול פיצה? אם אתה אומר שאסור לי להנות מהבשר בחלב, כי אם אני נהנה, יש סיכוי שאני גם אוכל בשר בחלב, כמו בחמץ, אם אני שומר על חמץ בביתי, בעל יראה, יש סיכוי שאני אוכל אותו, תוספות, איזה סייג וחומרה מן התורה, זה הייתי אומר, סייג מן התורה. התורה מעוניינת שלא תאכל בשר בחלב. היא מרחיקה אותך מבשר בחלב. איך היא מרחיקה אותך? לא תהנה גם. התורה מעוניינת לא לאכול שור הנשכל. כדי להרחיק אותך מאכילת שור הנשכל, היא גם אוסרת הנאה. ברש"י יש איזה שטיק מאוד מעניין. התורה לא רוצה שתהיה אכילה קשורה לאיסור הנאה. לאיסור אכילה. התורה לא רוצה שהבשר בחלב הזה יאכל. גם החפץ לא יאכל, וגם הבשר בחלב לא תתרום לאכילה. אז במילא, אסור לך לאכול בשר בחלב, וגם אסור לך למכור בשר בחלב, כי מחירה תביא כסף, וכסף תביא אכילה, ואז הבשר בחלב יהיה איזה מאכיל. יעזור לך לאכול, כי ייתן לך כסף. מאוד מאוד מעניין ברש"י. כמובן רש"י מכניס את זה בתוך רבי אבא, שבא כל זה רבי אבא. הוא לא אומר את זה בתוך חזקיה, כפי חזקיה הם מסורים שונים. אנחנו נחפש, אם ירצה השם, אחר כך עוד נוסחאות למה זה המחמת הזאת. מה הקשר? אבל זה כבר רובד אחר. ברור שלפי הרמב״ם, בנקודה נפלאה, אכילה אסורה, ובעקבותיה גם הנאה. כחלק, כשיח, כחומרה, כאיסור משני, כווריאציה של איסור. וזאת אמירה לגמרי אחרת מהרמב״ם בספר המצוות. אז לפני שנגיע ליישומים, והיישומים יעזרו לנו לחדד ולהבין יותר, יש לנו שלוש אופציות. אופציה קלאסית, אין קשר. אכילה, הנאה, ונפתור את כל הבעיות בצורה ככה טכנית ומקומית. למה רמב"ם לא סופר אותם, ולמה אני לא עובר שניהם, ולמה אין מלכות 80, אבל בסדר, נגיד שבסך הכל מדובר כאן בשני איסורים שונים. בואו נגיד גישת חזקיה. איך אתה יודע ש... איך אתה יודע שערלה אסור באכילה? כתוב לא יאכל. איך אתה יודע שהוא אסור בהנאה? שלוש פעמים. פשוט מקורות שונים. אין כאן ההכללה, בדרך כלל התורה כותבת לא תאכל, הכל מותר בהנאה, גם בלא פסוק. כדי לאסור בהנאה צריכים פסוק מיוחד, לאסור בהנאה. אם אני מחבר אותם, הגישה הכללית של רבי אבו, איך אני מחבר אותם? רב עם ספר מצוות, אני בעצם מסניף אכילה להנאה. נקודה נפלאה, אני מסניף הנאה לאכילה, בעצם הפוך על הפוך. זה לא בדיוק הפוך, כי יש כאן אמירות שונות. והרמב״ם בספר המצוות, אני מוחק אכילה, אין כאן איסור אכילה. לפי הרמב״ם, בנקודה נפלאה, יש איסור הנאה, היא רק מוסנפת, היא רק משנית, היא רק נגררת ונגרמת על ידי איסור אכילה. אבל יש משהו של איסור הנאה, אני לא מוחק אותו. אני רק אומר שהוא משנית, שהוא מחמת. זה לא בדיוק הפוך, אבל כיוונים הפוכים לגמרי. מה כל זה, מה נפקא מינה, איך תבין, במיוחד שתי הגישות ברמב״ם. אז כמובן, אתם כבר חשים שיש נפקא מינות אדירות, כלליות, איך אני מסתכל על אכילה, איך אני מסתכל על הנאה, איך אני מגדיר אכילה, וכמובן, נלך לאט לאט ונקלף את הפרי הזה. אבל נתחיל היום עם אולי אחד מהדיונים הכי קלאסיים והכי ידועים, אם יש מלכות במי שעובר על איסורי הנאה. הדבר הזה הוא לא גלוי בשס. מאוד מעניין, הסוגיה הזאת מאוד מעניין שבשס אין כאן התייחסות להרבה נושאים עיקריים. יש התייחסות למקורות, מה המקור? ואין התייחסות אם יש מלכות על איסור הנאה, זה מתאים. מתאים לחשוב שבשס אין אמירה אם יש איסור מלכות על איסור הנאה. זה כל כך פונדמנטלי, זה כל כך בסיסי ואין התייחסות. זאת הסיבה שיש כאן ראשונים שממלאים את החלל. הראיתי לכם את הגמרא בחבדל עד המדת, שם לפי גרסה אחת, הגמרא אומרת בחבדל, בוא נסתכל, כמובן נחזור לסוגיה הזאת ונטפל בסוגיה הזאת בצורה פרונטלית, אבל חבדל עד המדת, לפי הדעה השנייה של הגמרא, כן, איקא דאמרי, אמר רבי אבו, אמר רבי יוחנן, כאילו מצטט את רבו, כל איסורין שבתורה, אין לוקין עליהן, אלא דרך הנאתן. מזה משמע שיש מלכות באיסור הנאה, אין מלכות במי שנהנה. כן, יש מקום, מצוין. מי שנהנה שלא כדרך, אז לא יקבל מקום. משמע שמי שנהנה כדרך הנתן יקבל מקום. אבל זה רק דעה אחת. יש כאן שתי דעות בגמרא. אז יש יכולת תמרון, יש מקום, מרווח תמרון. הגמרא הזאת לא מחייבת אותי להגיד שום דבר. אבל רוב הראשונים מבינים, וככה ההיגיון הפשוט אומר, שהנאה זה איסור, למה לעקור את המלכות, זה איסור, זה פעולה. ויש מלכות, ראיתי לכם שלושה. קודם כל את הדף שלי. קודם כל ראיתי לכם את רבינו יונה, משערי תשובה. רבינו יונה אומר, זה כמובן ספר מוסר, אבל הוא מתייחס לכל מיני נקודות הלכתיות. בכל אשר יעשר בענה, אסור לתתב בנתן לגוי. כן. הנותן לגוי אורלו, או חמץ בפסח, או בשר שנתפשל בחלב, לא כן. זאת אומרת, כדבר פשוט שהוא לא כן. הראשון השני שאומר במפורש, זה השולטי גיבורים. עכשיו פעם, קטעים קטנים בראשונים. אני כאן התייחסות רחבה, ואם נעבור לשולטי גיבורים אצלנו בפסחים, עכשיו פעם, קטע מאוד 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 קצר, זה בדף, הם עוד בית בריף, או דלד, מביא בשם הראייה, שזה נכתו של התוספות ריד. כל איסורי הנאה שמחרם לאקום או שחילים להמתו, נראה בעיניי שדרך הנאתו בכך, ולוקח להם כמבואה בקונטרס הראיות. שימו לב, שגם השערי תשובה וגם השולטי גיבורים שעסקו במלכות, דיברו על מחירה. ומי שמוכר איסור הנאה לגוי, מקבל מלכות. הם לא דיברו על מי שמקבל הנאה פיזית מאיסור הנאה. צריך לחשוב על כך עוד כמה דקות. השלישי הוא התוספות. התוספות בדף חף א' ומדבט וגם בחולין, תוספות מאוד קצר בחולין, באים שאלה, האם האיסור קראת ששייך, עונש קראת ששייך באכילה, גולש גם לאיסור הנאה. מי שנהנה בחמץ ופסח לפי רבנן דבי יוסי גלילי, אסור לו להנות, אם הוא גם מקבל קראת. תוספות. דיבור מתחיל כל מקום שנאמר, ואם תאמר, יהי נהנה שוב פעם, הכל במסגרת של רבי אבו. יהי נהנה מחמץ בפסח בקראת. וכי כתיב תקרן אוכל חמץ ונחרטה, מפיר ביעבר. אז נבדוק את התרת של התוספות, את התרת של הר"ן, שרבם שנעמיק בשיטת ביעבר. אבל תוספות שואלים על כרת, הפשטות שמלכות כבר ברורה. אז שואלים, לא רק שנהנה מחמץ יקבל מלכות, וגם יקבל כרת. את החומרה של כרת המיוחדת של חמץ, אולי שייך לא רק באכילה, גם מנה. אז נראה איך שראשונים יורדים מהעץ הזה. ומשמע שהבסיס הוא שברור שמי שנהנה מלכה, לוקח, השאלה הם גם כרת. זה גם כן מופיע בתוספות בחולין בקופחף. סביב ראשונים טוענים שיש מלכות וככה היגיון מחייב. למה שלא תהיה? עשו מן התורה. עד שבא הרמב״ם, אותו רמב״ם, אותו רמב״ם שכתב את הפרש משניות, אותו רמב״ם שכתב ספר המצוות, הוא גם כותב בהלכות מאכלות אסורות שאין מלכות. ולא מסביר למה. זה הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, פרק ח', ו' ט"ז, בטח יגיד את זה בפנים. אני אקריא לכם רק כדי לטובת מי שלא הספיק. זה רמב״ם ידוע, רמב״ם מפורסם. מחלות אסורות בקדושה, ומהם שלושה חלקים של הקדושה? שני מדברים. איסורי ביה, מחלות אסורות ושחיטה. כן, שלושה חלקים. מי שרוצה להסתכל ברמב"ם האחרון בהלכות מחלות אסורות, שם מאוד מעניין, או כיסוי אדם. כמובן הוא מדבר על כיסוי אדם, כי זה סוף הלכות שחיטה, אבל הוא מרחיב בכיסוי אדם למנטליות על מצוות, איך אדם מסתכל על מצוות. אבל הרמב"ם שלנו מאכלות אסורות, פרק ח', ט"ו וט"ז, אומר כל מקום שנאמר בתורה לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכלו, לא יאכל, ויבוא אחד איסור אכילה ואחד איסור נאה במשמע. עד שיפרד לך כתוב כדרך שברת לך בנבלה, שנאמר לגר שבשביל את זה, או שיפש בתור שבעל פה, יש איזה כגון שקצים ורמזים, יש איזה לימודים, פי הקבלה. כל מאכל, שוב פעם, רבותיי, כדי להדגיש, אנחנו היום עוסקים באיסורי מאכלים, דברי מאכל שאסורים. צריך לחשוב מה נוכל ללמוד מעולם שלנו על איסורים אחרים שהם לא מאכל. ייתכן שאורלה זה דוגמה קלאסית, כי אורלה זה לא מאכל, זה גם קליפי אורלה שבהם צובעים בגדים. אבל אנחנו כל הזמן עוסקים באיסורי מאכל. שרצים, דם, אבר מן החי, גיד הנשה, חדש, תרומה. יש איסורים שהם לא איסורי מאכל. אבל כרגע מדובר באיסורי מאכל שהם גם אסורים באכילה ולפעמים גם אסורים בהנאה. כל מאכל שהוא אסור בהנאה, אם נהנה ולא אכל, כגון שמחר או נתן לעקום, אין אלוקיה. מכין אותו מכת מוות. זה הרמב״ם, ט"ז, מאכלות אסורות. השאלה הגדולה ברמב״ם, למה אין מלכות? ושוב פעם, במושגים שלנו יש כאן מעבר לגישת הרמב״ם. מי שאומר שהנאה ואכילה הם איסורים שונים, נפרדים, עצמאיים, לא משאין מלכות בישראל, אני אחפש איזו סיבה. אז מה אתה רואה את המגיד משנה? מישהו ראה את המגיד משנה? אוקיי, אני אשאל שאלה קדמית. המגיד משנה בנוי על הרמב״ם בספר המצוות, או המגיד משנה בנוי על הרמב״ם בנקודה נפלאה? מה הבסיס ההגיוני כי המגיד משנה קופץ עוד צעד קדימה, צעד מעניין, צעד מפוקפק, נראה אולי כן אולי לא, אבל מה הבסיס שלו? הרמב״ם בספר המצוות או הרמב״ם בנקודה נפלאה? אוקיי, קודם כל מה אומר המגיד משנה? למה אין מלכות? בוא נקרא ביחד, מגיד משנה פה, כל מאכל שהוא אסור בהנאה, כל איסורים שבתורה פר כל שעה, אז קודם כל מצטט את הגמרא שלנו, אין לוקין עליהם אלא דרך הנתן, מפנה אותנו לדף כ"ד, בין אם מדובר באיסור אכילה, בין אם מדובר באיסור הנאה, זה רק כדרך. וכאן החידוש שלו, כל דבר הראוי באכילה, אין דרך הנאתו, אלא אכילה. מי שנהנה ממאכל, נחשב שלא כדרך הנאתו. הנאה הקלאסית, הראשית, של מאכל, זה אכילה. מי שלוקח מאכל, ונהנה ממנו, זה מורח את הבשר על אורו, על זרועו, גם אם הוא משתמש בדרך הקלאסית שלנו, הוא לא נהנה בצורה הפוכה, הוא נהנה. אבל כל הנאה בקשר לדברי מאכל תוגדר שלא כדרך הנאתו. כי הנאה הראשית, הקלאסית, המרכזית, הצפויה, הדרושה, הרויה, זה אכילה. מי שיקח דברי מאכל ויהנה ממנו ולא יאכל אותו, הוא תמיד נחשב תת הנאה. זה לא הנאה הקלאסית, זה שלא כדרך. כמו מי שבולה איזה חלב חי. זה גם נחשב שלא כדרך. מי שנהנה בלי לאכול דברי מאכל, הוא סוטה. הוא משוגע, הוא מוזר, הוא לא קלאסי, הוא לא מתנהג, הוא לא מפיק את ההנאה המרבית מהחפץ, כי החפץ מיועד לאכילה. ואז אין מלכות. למה אין מלכות בהנאה? גם מי שנהנה בדרך המלך, גם מי שנהנה בדרך נורמלית. אבל כל הנאה, גם הנאה נורמלית, נחשבת הנאה לא נורמלית. כי הנאה נורמלית בדברי מאכל היא אכילה. זה מה שהמשנה מלך טוען כאן. כל דבר הרואי באכילה, אין דרך הנאתו, אלא דרך אכילה כתקנה. כמובן, מה הבסיס למגיד משנה? הספר המצוות, הנקודה הנפלאה. מה הבסיס למגיד משנה?
נקודה
נפלאה. הפוך.
הוא אומר שזה קשור לאכילה דווקא. כן. זה אכילה.
אבל לפי הנקודה הנפלאה, אני לא מודד, בעצם יש כאן פער בין אכילה לבין הנאה. יש כאן שני מסלולים, המסלול של אכילה והמסלול של הנאה, אלא שהמסלול של הנאה מסונפת, היא נגרמת, היא מושפעת, מחמד. אז לפי הנקודה הנפלאה, אני מצפה שיש כאן איסור הנאה עצמאי, ואני לא יכול להגיד, זה שלא אכלת או לא נהנית, כי יש כאן שני מסלולים, יש כאן מסלול אכילה, יש כאן מסלול הנאה, שיש כאן קשר של מחמס. כן, סליחה, טעיתי. בקשר לרמב"ם, בנקודה הנפלאה, למה אין כאן איסור מוסיף? כי הבשר בחלב, מי שכחתי להגיד את זה, אם הוא לא אכל בקשר לאכילה, הוא גם לא יכול בקשר להנאה. וכיוון שהנאה, איסור הנאה בא מכוח האכילה, אם האיסור האכילה של בשר בחלב לא תחול על חלב, כי חלק כבר אסור באכילה, גם החלק השני של הנאה לא תחול, כי הנאה תמיד נגררת אחרי החלב. זה שכחתי להגיד. אוקיי, אני עוצר, טעיתי, אני חוזר כמה צעדים אחורה. כשהרמב"ם הביא את הסברה שלו בנקודה נפלאה, כדי להסביר למה איסור בשר בחלב לא חל על נבלה, הרמב"ם קודם כל העלה את הנקודה שלו, שיש איסור אכילה ויש איסור הנאה. איסור אכילה לא מוסנפת להנאה, היא מצווה, היא איסור אחר. ומכיוון אבל שהנאה נגררת מכוח או מחמת אכילה, אם איסור אכילה לא חל, גם איסור הנאה לא תחול. אז בבשר בחלב אני לא יכול להגיד, הנה יש איסור הנאה שיכול על החלב הזה, כי האיסור האכילה של הבשר בחלב שהוא איסור המרכזי לא אוכל, כי זה חפיפה, זה איסור מיותר. אם האכילה של בשר בחלב לא אוכל, אז גם הנאה לא אוכל. זה לא אמרתי של לומדנות, זה הרמב״ם מנקודה נפלאה. אוקיי? השיר פעם מסכן את הרמב״ם מנקודה נפלאה, יש כאן שני איסורים, איסור האכילה ואיסור הנאה, אלא שיש איזה טריגר, יש איזה קשר, יש תלות. התלות בא לידי ביטוי בבשר בחלב שרוצה לחול על חלב. בכיוון שהאיסור האכילה שבבשר בחלב לא תחול כי הוא כבר מיותר, מכופל, אז גם איסור הנאה לא תחול כי התמיד איסור הנאה בא בעקבות האיסור האכילה, נגרר אחרי האיסור האכילה. זה כמו וו באוטו, גורר, וו שגורר משהו. אבל אם נחזור למגיד משנה, כאן למגיד משנה, יש כאן, לפי הרמב"ם, בנקודה נפלאה, יש כאן שני איסורים, יש איסור האכילה ואיסור הנאה. למה אני אומר שמי שנהנה מחפץ לא נחשב נהנה קלאסי? לפי הרמב״ם בספר המצוות, בעצם אין כאן אקט של אכילה. אכילה, תקשיבו היטב, לפי הרמב״ם זה סוג של הנאה. והקצנה של המגיד משנה, מישהו יש להם, לא רק שאכילה זה סוג של הנאה, אלא שזה הסוג הקלאסי של הנאה. זה הקפיצה של המגיד משנה, הרמב״ם לא אומר את זה. אבל הרמב״ם מקפיץ אותנו לחצי הדרך של המגיד משנה. לפי הרמב״ם בנקודה נפלאה, אכילה זה לא הנאה. יש מסלול של אכילה, יש מסלול של הנאה, יש איזה תליית קשר ביניהם, האכילה גוררת את הנאה, מתי שהאכילה לא תחול, גם הנאה לא תחול, למשל בשר בחלב על חלב, האכילה מוקבת מלחול, כי היא מיותרת, אז גם הנאה לא תחול. אז יש קשר של תליה, של תלות. אבל אין שום סיבה להגיד, שמי שנהנה, אז הוא לא נהנה בצורה מרבית. כי הנאה היא משהו אחר, משהו לא, היא נגררת, אבל יש לה את הממדים שלה, את ההגדרה שלה. ברם ספר המצוות בעצם, אני מחקתי אכילה. אכילה זה סוג של הנאה. אז לפי המגיד משנה, הייתי אומר, יש הרבה סוגי הנאה, יש אכילה, יש מי שמורח, יש מי שמוכר, יש הרבה דרכים ליהנות, וכולם הם שוות. המגיד משנה טוען ברמב״ם, לא, הם לא שוות. בדברי מאכל, הדרך ליהנות זה לאכול. אתם שומעים? הדרך ליהנות זה לאכול. זה הרמב״ם בספר המצוות. שבעצם אכילה זה סוג של הנאה ולא משהו אחר, ולפי המגיד משנה, הסוג של הנאה, ההנאה, מהידיעה. לפי הגישה של הרמב״ם, מנקודה נפלאה, אכילה היא לא סוג של הנאה, אכילה זה אכילה, מי שאוכל אוכל, מי שלא אוכל, אז בסדר, הוא נמצא בנתיב של הנאה, ואז בודקים אם הוא נהנה בצורה קלאסית ונורמלית או לא. אבל היא לא אומר ש, וואו, מי שלא אכל לא נהנה, אין קשר בין אכילה לבין הנאה. אכילה היא איסור אחד, הנאה זה איסור אחר ולא אחר, זה מימדים שלה, כמובן, מתי שאחד לא אכל, השני גם לא אכל. אז המגיד משנה בנוי חזק, וככה רוב האחרונים מבינים אותו, בנוי חזק על הרמב״ם בספר המצוות עם הקפצה. רמב״ם ספר המצוות מוחק אכילה, אכילה זה סוג של הנאה. מגיד משנה טוען, זה לא רק סוג של הנאה, אלא שזה הסוג של הנאה. השאלה היא איך להבין את הרמב״ם לפי הנקודה הנפלאה. לפי הנקודה הנפלאה, למה אין מכות בישואי הנאה? אז כאן יש שתי דרכים, ובזה נסיים וכמובן נחזור כך ביום שישי. דרך אחת היא מה שהמשנה למלך טוען. מה שהמלך טוען, שמכיוון שאיסורי הנאה הם לא מפורשים בתורה, אז אין עליהם מכות. תסתכל במשנה למלך, זה משנה למלך ארוך ארוך, בהלכות יסודי התורה. רחמתי עליכם, לא נתן לכם את כל המשנה למלך, אני עברתי ממש על כל שורה, כשלמדתי את הסוגיה פעם, עברתי על כל השורה במשנה למלך, זה איזה 4 דפים, פה מבדם, זה סיכום ממש בשלב מאוד מאוד מתקדם. בדה, לאחר שכתבנו לעיל, לדעת רבנו, הנהנה ביסורנו, היינו לוקה, ויהיה תם, כמו שכתב הרב המגיד, אולי מגיד משנה צודק, משום דנה, אזל, משום דנה אז שלא כדרכם לא אכלת שורה שנייה, או משום, וכאן הוא מוסיף את הספרה שלו, דנה לא כתיבה בהג'י הקים מדרשה ודווקא האכילה שכתובה בפירוש לוקה אך הנאה שלו, בא יצורה בפירוש כי מצטרך כל התיר נבלה בנה אינו לוקה מה הספרה השנייה הזאת של המשנה למלך, למה אין מלכות על יצורי הנאה? כי יצורי הנאה לא מופיע במפורש מה המקור לאיסורי הנאה? מזה שהתורה מתירה נבלה, כנראה ששאר דברים אסורים. זה איזה דיוק. מישהו מוכן לחלוק על משנה למלך? זה לא דיוק. איך נבין את רבי יבוא? לא מזה שהתורה מתירה נבלה, אני יכול לדייק ששאר דברים אסורים. מה בעצם טוען רבי יבוא? מזה שהתורה אסורה נבלה, אז כלומר, יוצא ש...
היא גילתה ששאר
אסורים. אז הדיוק, משמח צדק, היא גילתה שנבלה מותרת, יש לדייק מכלל אין את השומע לה, ולא את השומעיהן. תגיד את זה דרך אחרת. מזה שהתורה כותרת במיוחד בנבלה, שהיא מותרת, סימן... שבדרך כלל הכוונה של השם פועל, א', חף למד, כולל גם איסור הנאה. איסור הנאה בכל התורה כולה לא בא מאיזה דיוק מנבלה. איסור הנאה, זה יהיה חשוב מאוד ביום שישי. איסור, מה המקור לאיסור הנאה? שם פועל א' חף למד. אלה יש שתי דרכים להבין את המילה הזאת, א' חף למד. או בצורה צרה או בצורה מורחבת. ואני לא יודע. אז מזה שהתורה... אומרת בנבילה שהיא מותר, זה מותר, אז אני יודע שבדרך כלל, מתי שכתוב, א' חף למד, הכוונה היא גם אכילה וגם הנאה. ואז יוצא שאיסור הנאה זה לא איזה דיוק בנבילה, איסור הנאה זה משהו מפורש. כי תרגמתי מחדש את הביטוי א' חף למד. א' חף למד, הכוונה היא הדבר אסור בהנאה ואכילה. המשנה אנחנו לא מבין ככה, המשנה אנחנו מבין, איסור הנאה בא מאיזה דיוק בנבילה. אפשר לחלוק על האישה שלו, על ההנחה שלו. וגם עצם דבריו מאוד מאוד קשים. כי בבשר בחלב כתוב איסור הנאה במפורש. איך אני יודע שבשר בחלב אסור בהנאה? לא תבשל, לא תבשל, לא תבשל. אחד איסור בישול,
אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה. שם כתוב במפורש. ובכל זאת אין מלכות בבשר בחלב בהנאה לפי הרמב"ם. אז כנראה שנצטרך, וכאן זה יעזור לנו להבין, וזה נסיים ונחזור לכך בשיעור הבא, נצטרך להבין מה זה המחמת הזאת. לפי הרמב"ם בנקודה נפלאה, מה בדיוק הקשר בין האיסור הראשי, אכילה, תזכרו על הידיים שלי, לבין האיסור האחר, התלוי. זה בעצם המבנה של הנקודה נפלאה. הרמב"ם בספר המצוות, יש רק פלונטה אחת, יש רק ים אחד, ים של איסור, ים של הנאה. בתוך הים הזה קיים אכילה, אולי כהנאה הקלאסית, לפי המגיד משנה. לפי הרמב״ם, יש את האיסור הראשי, אכילה, ויש את האיסור המשני, הנגרר, המוסנה, איסורים שונים, אבל עם איזה קשר של מחמת. צריך למצוא את הנוסחה ההלכתית לכך. איך נגדיר איסור כזה? איך נבין? מישהו יודע איזה קטגוריה הלכתית נלביש? על דבר שהוא אסור, אבל הוא משני, הוא תלוי, הוא משהו אחר, אבל תלוי. יש לנו תובנות הלכתיות, יש לנו תקדימים. תולדה, זה לא הצעה. איסור דומה, אבל לא איסור ראשי. יפה, יפה. זה הגישה שלנו על המשנה. הוא מזכיר את זה. בדרך כלל, הביטוי חצי שיעור מתייחס לכמותי. יש לי חצי כזית. דבר אסור ואכלתי מחלוקת ריש לקיש רבי יוחנן בתחילת פרק שמיני ביומא אסור מן התורה, מותר מן התורה, חסד לצירופי. אבל כמה ראשונים משתמשים בביטוי איזה חצי שיעור כאיזה כותרת למשהו אחר, לא כמותי אלא איכותי. דבר שהוא אסור אבל הוא תלוי, הוא לא בדיוק איסור ראשי. למשל הרמב״ם בשינון גימל, הרמב״ן במצווה שינון גימל, אוקיי? הרמב״ם טוען שחיבוק ונישוק איסורי ערבה אסור מן התורה. הרמב״ן חולק עליו, חיבוק ונישוק אינה, כי כתוב לא תקרבו לגלות ערבה, אז הפסוק עצמו מרופא. לא תקרבו לגלות ערבה. מה זה? גילוי ערבה או אפילו קרבה? הרמב״ן חולק ואומר לא, חיבוק ונישוק של איסורי ערבה אסור מדרבנן, ואולי טוען, לא, אולי זה חצי שיעור. ככה הרמב״ן מגדיר חיבוק ונישוק. מה זה לא חצי, מה זה חצי אישה? חצי שיעור זה חצי אישה, חצי כזית. כנראה שהביטוי חצי שיעור מתייחס לאיזה תובנה הלכתית. דבר שהוא אסור בתורה, אבל כאיסור משני. למשל, חצי כמות, למשל, חיבוק ונישוק. חצי כמות זה רק דוגמה. כשהגמרא מדברת על חצי כזית כחצי שיעור, הכוונה היא לא חצי כמותי, אלא חצי לפעמים כמותי, לפעמים מבחינת מעשה איסור. כך מגדיר המגיד משנה איסורי הנאה בכל התורה כולה מול איסורי אכילה. תסתכל וזה נסיים, מגיד משנה. ולפי זה, למרות שהוא לא זקוק לכך, אבל מגיד לפי זה, הרי איסור הנאה כדין חצי שיעור, שאסור מן התורה ואין לו כן עליו. זאת אומרת, גם אם נתעלה מהכיוון הראשון במאגד, כיוון הראשון במאגד משנה, למה אני לא לוקח, לפי הרמב״ם, על הנאה? כי זה לא קלאסי, זה לא כדרך. הגישה השנייה, בלי קשר לרמב״ם בספר המצוות, גם אם נפריד בין אכילה להנאה, בסך הכל הנאה זה תמיד משני, זה כמו תולדה, זה משני. אני לא אומר תולדה בדיוק, כי תולדה גם יש עונשים, אבל זה חצי שיעור. זה אסור, אבל אין עליו מלכות. זה לא איסור ראשי. זאת אומרת, יש להנאה את הגדרים שלה, ויש להאכילה את הגדרים שלה, אבל יש איזה קשר של אב ובן, של עיקר וטפל. וזה בא לידי ביטוי כרגע בשני מישורים. קודם כל, אין מלכות על הנאה, יש מלכות על אכילה. נקודה שנייה, הנאה לא תוכל לאכול מתי שהאכילה לא חלה. למשל, בשר בחלב, תסתכל, רוצה לאכול על חלב, מכיוון שיש חפיפה מבחינת האכילה, כי החלב כבר אסור באכילה, האכילה, האיסור האכילה ובשר בחלב לא תאכול, אז גם הנאה לא תאכול. כן, הנאה תלויה באכילה. שני ביטויים מאוד מאוד נדירים. בדרך כלל יש להנאה את הכבוד שלו, והוא יכול לאכול, אבל כאן, עד שהאכילה לא תאכול, הנאה לא טובה. כאן יש מכות על אכילה, אין מכות על הנאה.
אבל אכילה לחוד והנאה לחוד, אבל לא כשווים. יש קשר של עיקר וטפל. זאת אומרת, הגישה של נקודה נפלאה מאוד מאוד מתקרב לגישה שאומרת שהם עצמאים. בעצם יש עצמאיות מסוימת בין אכילה לבין הנאה. אכילה היא מעשה אכילה מודע לפי התנאים שלו. הנאה זה מעשה הנאה לפי הגדרים של מעשה הנאה, אלא שיש איזה גררה, אכילה גוררת את הנאה. והרם בספר מצוות, אני מוחק אכילה, אכילה זה הופך להיות סוג של הנאה, ולפי המגמשה, ההנאה. זה הקפיצה של המגיד משנה. אבל אין ספק שדברי הרמב״ם שאין מלכות על איסורי הנאה קשורים לאחד מהרמב״ם האלו של נקודה נפלא או של ספר מצוות. טוב, בזה נסיים. נרצה שם נבדוק שני נושאים הלכתיים מעניינים ששוב פעם באים באחרונים, לא כל כך בישונים ובגמרה. קודם כל, האם יש איסור הנאה מדבר שנפסל לאכילה? דבר שנפסל מאכילת אדם אין איסור אכילה. אם יש כאן איסור הנאה, למשנה הולך לאכות אבל שאיתם היום. גם נבדוק את רבי עקיבא אגר כאן, מה השיעור לאיסור הנאה? האם השיעור לאיסור הנאה זה כזית או משהו אחר? גם כן בודקים הקשר בין הנאה לבין אכילה. ואחר כך נחרוש את השם באמוראים, בדרשות האלו, מה באמת סבר רבי אברהם, מה באמת לפי רבי יהודה, לפי רבי מאיר, נתייחס קצת לברשת ישראל, ואחרי שיש לנו את הגישות האלו, נוכל לחבר אותם לכל מיני אמירות בראשונים ובאמוראים. וזה יהיה מצוין ביום שישי. אוקיי?
כן.